נושא השיעור, כמו שאתם רואים בכותרת, שראיתם שהכנתם את השיעור, לתוקף חוקיותם של חוקי הכנסת על פי דעת התורה. אני חושב שזה אחד מהנושאים החשובים ביותר בשבילכם, בשביל כל מי שמשרת ציבור על פי חוק, וכל שכן למי שאוכף את החוק, על פי מה הוא בעצם אוכף את החוק. איזה לגיטימציה יש לו לאכוף חוקים? איזה תוקף יש לה, איזה לגיטימציה יש לנו בעצם לאכוף חוקים, חוקים שנקבעו על פי כללי הדמוקרטיה, חוקים שנקבעו בכנסת, לא כנסת כתובה בתורה, בית כנסת אולי, אבל לא כנסת, וגם לא דמוקרטיה, גם לפחות לא בצורה הזאת, לא כתובה בתורה. אז אנחנו ננסה קצת, אני מודה שהשיעור, הנושא הזה הוא הרבה יותר ארוך ממה שכתוב כאן, ואין לנו את הזמן הזה, אבל אנחנו ננסה קצת לעבור על המקורות, כדי לטעום קצת על הנושא הזה, לדעת באמת בתפקיד שלנו, כל אחד ואחד לאן שהוא יגיע בדיוק, אבל המשותף לכולנו, אני חושב לכולכם, הצורך לדעת מתוקף מה, מכוח מה, מבחינה תורנית, מבחינת התורה, מתוקף מה בעצם אנחנו יכולים לאכוף את החוק שלנו, של מדינת ישראל, בימינו, חוקי הכנסת. אנחנו מתחילים. מקום מספר אחד, גמרא בגיטין, אביי אשכחי לרב יוסף דעתי וכמאסי יגיטי. כלומר, הוא היה כופה על הגיטין, מה שהיום סוגיות מאוד מוכרות וידועות, זה מדי פעם פורץ גם לתקשורת, על כל מיני סרבני גט וכדומה. גם בעלים, אגב, שבורחים, היה איזה לא מזמן לפני זה. לא, חוץ מארצות הברית, אחד שקפץ מאיזה חלון ועד היום לא מוצאים אותו, סרבן גט, שהיה לפני סיפור שלפני איזה חצי שנה. כן, ליחידת נחשון. כן. אמר לי, בואו נתקדם, אמר לי, והענן, הדיוטות ענן. כלומר, אנחנו לא יכולים לכפות על הגיטים, כי אנחנו הדיוטות. הדיוטות לא אנחנו, אלא אותם אמוראים כבר הם הדיוטות ביחס לתנאים. ותעניה, היה רבי טרפון אומר, כל מקום שאתה מוצא אוגריות של עובדי כוכבים, אגוריות של עובדי כוכבים, אף על פי שדיניהם כדיני ישראלי, אתה רשאי להיזקק להם. שנאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים, דבר אחר לפניהם ולא לפני הדיוטות. כלומר, דיני ישראל יכולים להיחקק ויכולים להיאכף על ידי שופטים סמוכים ולא הדיוטות. מה שהוא קורא פה הדיוטות, כמובן האמוראים לא היו הדיוטות, היו גאוני עולם, אבל ביחס לתנאים וביחס למי שקיבל סמיכה, זה לא סמיכה היום של הרבנות ושל הדיינות, זה סמיכה שנפסקה בעצם, שבעזרת השם תחזור לקראת בו משיח צדקנו, אבל בשלב זה לא קיים את הסמיכה הזאת. כן. אז אי אפשר בעצם לכפות על הגיטים, והרבה מאוד חוקים, הרבה מאוד עניינים משפטיים, אי אפשר לאכוף עליהם אפילו דברים שכתובים בתורה. עוד לא דיברנו על דברים שלא כתובים בתורה. ובגלל שאנחנו הדיוטות, כל שכן אנחנו בימינו הדיוטות, אנחנו לא יכולים לדון את הדינים האלה. אמר לי, מכוח מה אנחנו עושים את זה? ענן, שליחותי הוא קו דין, אנחנו עושים שליחות של אותם אנשים, שאותם תנאים, אותם רבנים שהיו סמוכים, ואנחנו מבצעים את השליחות שלהם, ומכוח זה אנחנו עובדים. מידי דעה וההודעות והלוואות, חלקים מסוימים במשפט העברי, שאנחנו כן יכולים לשפוט אותו גם בימינו, דיני ממונות ודברים כיוצא בזה. אי אחי גזלות וחבלות נעמי, שזה גזלות, זה כל מיני דברים שקשורים לכנסות וגם חבלות, דיני כנסות. אז אומר לו, כי עבדין השליחותיו במילתא דשכיחה. במילתא דלא שכיחה, לא עבדין השליחותיו. כלומר, יש דברים מסוימים, בלי להיכנס עכשיו על הפרטים הזה, כמובן, זה שיעור בפני עצמו, מה זה מילתא דשכיחה ומילתא דלא שכיחה. יש דברים ששופט היום, דיין, על פי דיני תורה, יכול לעשות, ויש דברים שאפילו דיין, על פי דיני תורה, שהוא שופט בדיני תורה, לא יכול לעשות. למשל, דיני כנסות לצורך העניין, למשל, לעשות על הגיטים, כלומר כפייה בגט, סרבני גט, היה אפשר להכניס את כולם מאחורי סורג ובריח ולפתור בזה הרבה בעיות, זה מאוד מאוד מורכב, גם בסוגיה הזאת אני לא רוצה לגעת, אבל צריך לדעת שיש דברים שגם על פי תורה, גם בדייני ישראל, שהם יש להם סמיכה לדיינות והם דנים על פי דיני תורה בלבד, גם הם לא יכולים לעשות הכל. עכשיו, לכאורה, אם אנחנו אומרים את הדבר הזה, כל ההגבלות האלה, אנחנו בבעיה גדולה. כי זה אומר שאי אפשר לדון היום שום דבר, והיום שהמשפט הישראלי הוא זה שקובע, והחוק הוא חוקי הכנסת ולאו דווקא חוקי התורה, אז לכאורה 90% מהדברים אנחנו לא יכולים לעשות. אז מתוקף מה באמת, איפה המקום של אותם רוב רובם של החוקים שהם לא בהכרח נחקקים בהתאמה לתורה, או לא בהכרח נחקקים בהסכמה לתורה? כלומר, שבאו, שאלו את רב פלוני אלמוני, אתה חושב שהחוק הזה ראוי? לא ראוי? לא שואלים. וזה בעצם אנחנו עסוקים בשעה הקרובה. נראה את המקור השני, מקור מספר 2, שהשולחן ערוך פוסק, דברי הגמרא, וקצת אולי בעברית יותר פשוטה, מסביר לנו את הכלל שעומד מאחורי זה. בזמן הזה דנים הדיינים, שוב, דייני ישראל, רבנים, דיני הודעות והלוואות, כתובות, אישה, ירושות, מתנות, ומזיק ממון חברו, שהם דברים המצויים תמיד, זה מה שנקרא מילתא דשכיחא. ויש בהם חסרון כיס, כלומר מפסידים משהו ולא סתם כנסות. אבל דברים שאינם מצויים, אף על פי שיש בהם חסרון כיס, כגון בהמה שחבלה בחברתה, או דברים שאין בהם חסרון כיס, אף על פי שהם מצויים, כגון תשלומי כפל, כן, כזה תשלום מעבר למה שנגנב, וכן כל הכנסות שכנסו חכמים, כתוקע לחברו וכסותר את חברו, וכן כל המשלם יותר ממה שהזיק, או שמשלם חצי נזק, אין דנים אותו אלא מומחים הסמוכים בארץ ישראל, חוץ מחצי נזק צרורות, מפני שהוא ממון ואינו קנס. השולחן ערוך בעצם אומר את הכלל הזה, מה שאמרנו קודם, הסברנו אותו. הדיינים, דייני ישראל, גם הם לא יכולים לפסוק על פי כל הדינים שכתובים בתורה, ועם אלה אי אפשר לקנוס כנסות, אי אפשר לחלק דוחות, אי אפשר לעכל מכוניות, אי אפשר להכניס בן אדם לבית כלא, כי זה לא כתוב בתורה, וזה גם אם זה היה כתוב, לא בטוח שזה עומד בקריטריונים שהגמרא והשולחן ערוך אמרו, וממילא זה משאיר לנו יכולת שיפוט מאוד מאוד צרה, מאוד מאוד קטנה, וממילא כולנו יכולים ללכת הביתה, כי אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, דבר כל השוטרים במדינת ישראל. כמעט כל נושא השיפוט והאכיפה לא רלוונטיים או לא ניתנים לאכיפה בימינו. אז מה, כמו שאמרנו, מה אנחנו עושים? מקום מספר 3, מה מסכת יבמות? מוסיפה לנו דין מאוד מאוד חשוב על בסיס מה שאמרנו עד כה. באמת הרבה הגבלות, הרבה מה אי אפשר לדון, מה כן אפשר לדון, ואפילו לא על פי דיני ישראל, כלומר לא בבתי דין. תשמע אמר רבי אלעזר בן יעקב, רבי אלעזר בן יעקב, שמעתי שבית דין מקים ועונשים שלא מן התורה, ולא לעבור על דברי תורה ללעשות סייג לתורה. הוא מעשה באדם אחד שרחב על הסוס בשבת בימי יוונים, והביאו לבית דין וסקלו, לא מפני שראוי לכך, אלא שהשעה צריכה לכך. ושוב מעשה באדם אחד שהטיח באשתו תחת התאנה, והביאו לבית דין והילקו, לא מפני שראוי לכך, אלא שהשעה צריכה לכך. ועונה על זה הגמרא, הוא מסכם את הגמרא את הנושא הזה, מגדר מילתא שני. כלומר, יש מקרים, אומר רבי אלעזר בן יעקב, שבית דין עונשים שלא על פי תורה, ולא לעבור על דברי תורה, אלא לעשות סייג לתורה. כלומר, מה זה? כן, למשל, אדם שרוכב על סוס בשבת, מה העבירה שהוא עושה? עבירה, כנראה זה יהיה דרבנן. אולי, יש פה גם עניין של מחמר, וזה יהיה דאורייתא, אבל זה אפילו, וזה ודאי רק לאו, זה לא סקילה, לא חייבים על זה מיטה, בכל אופן. ובכל זאת אנחנו רואים שסקלו אותו. מה? כן, סקלו אותו, כן, מיטה. ולכאורה, זה לא על פי דיני תורה. זה לא על פי דיני תורה. אמנם אולי כאן מדובר כרגע על בית דין של תורה, אבל הבית דין פוסק לכאורה לא על פי דיני תורה. לכאורה הדבר פשוט שאסור לבית דין לעשות את זה. הרי אמרנו קודם שאפילו דברים שכתובים בתורה אסור לאורך כל הדורות, מאז שאין לנו סמוכים, כל שכן דברים שלא כתובים בכלל בתורה. עונש מוות על דבר שלא חייבים עליו עונש מוות. בכל זאת, הגמרא אומרת, מגדר מילתא שני. זה מה שכבר כלל ראשון אנחנו רואים, שלצורך הוראת שעה, כמו שאתם אמרתם, או לצורך מגדר מילתא, באמת התורה מתירה לבית דין, בית דין ישראל, שיושבים בו דיינים, בין אם הם סמוכים ובין אם לא, מתירה לעשות אפילו פסיקת שיפוטית שהיא לא בהכרח על פי דין תורה. כנגד, לא בהכרח, אלא כנגד דין תורה. הרשב"א אומר, נוגע בנקודה הזאת ובעצם פוסק את הגמרא הזאת להלכה, והוא מסביר גם את ההסבר, ואפילו יש לו אמירה קיצונית, אנחנו נראה את זה בפנים עכשיו. מקום מספר 4, שוט הרשב"א. רואה אני שאם העדים הנאמנים, העדים נאמנים אצל הברורים, כלומר הברורים אותם בוררים, שופטים, רשאים הם לקנוס ממון או לאנוש עונש הגוף כפי אשר יראה אליהם, וזה מקיום העולם, שאם אתם מעמידים הכל על הדינים הכתובים בתורה, רק על פי מה כתוב בתורה, והיום בכלל אנחנו גם לא יכולים לדון דיני כנסות, אז בכלל אין לנו הרבה על מה לפסוק, ושלא לעשות אלא במה שאנשה תורה בחבלות וכיוצא בהם, נמצא עולם חרב. כלומר, אי אפשר, לא רק שמותר לעשות שלא רק על פי דיני תורה, אלא אי אפשר בלי ההשלמה הזאת של מעבר דיני תורה. שהיינו צריכים עדים והתראה, כן, לכל הלכה בתורה, צריך עדים, התראה וכו' וכו' וכו', וככה לא היינו עושים שום דבר. וכמו שאמרו זכרונם לברכה, שזה משפט חריף מאוד, לא חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, וכל שכן בחוץ הארץ. כלומר, לא חרבה ירושלים, מסביר ככה רשב"א את המשפט הזה בגמרא בבבא מציעא, למה ירושלים חרבה? בגלל שאנשים החליטו שלוקחים רק את התורה, ואומרים כזה ראה וקדש. לא נתנו לכוח השיפוטי, לשיקול דעת הנוסף שיש לשופטים, לנושא הזה של מגדר מילתא, לפעמים אפילו שמגיע עד כדי עונש מוות, שהוא מעבר למה שהתורה מחייבת, והכל הלכו על פי עדים והתראה וכל הדברים האלה, והעמידו דיניהם רק על דין תורה, ממלך חרבה ירושלים, משפט חריף מאוד, ואומר, וכל שכן בחוץ לארץ, שאין דנים דיני כנסות, כלומר, גם היום בארץ, זה לא עניין של חוץ לארץ או ארץ, אלא הכוונה היא, מאז שאין סמוכים, שאין דיינים סמוכים, ונמצאו קלי דעת פורצים גדרו של עולם, ונמצא עולם שמם, וכבר כנסו זל, זיכרונם לברכה, כנסות במכה את חברו ביד או בהרכובה, כדי תרש פרק המניח, ואף על פי שאלו דיני כנסות, והן דנים אותם בבבל מכל מקום, בכל מקום ומקום דנים לעיתים לכיוצא בהן לגדור את הדור. כלומר, באופן עקרוני, באופן מהותי לא דנים, אבל למגדר מילתא אנחנו רואים שכבר יש פתח לדון גם דיני כנסות, וגם לפעמים דיני כנסות שלא כתובים בתורה, לפי שיקול דעתם של הדיינים. כמובן, כמו שהגמרא כבר אומרת, זה לא לעבור על דברי תורה, זה לא עכשיו להגיד, התורה לא רלוונטית, אנחנו מתקדמים, אנחנו הקדמה, אנחנו רפורמים, אנחנו מחליטים שאפשר לשנות את התורה איך שאנחנו רוצים, ודאי שלא. בדיוק, מסיבות מאוד ספציפיות, כמו שהגמרא אומרת, לעשות סייג לתורה. כך גם פוסק על פי הגמרא הזאת, על פי הרשב"א, שולחן ערוך במקום מספר 5, כל בית דין. אפילו אינם סמוכים בארץ ישראל. אם רואים העם, שהעם פרוצים בעבירות, ומוסיף שם הרמ"א, שהוא צורך שעה, היו דנים בין מיטה, בין ממון, אתם רואים אפילו דין עונש מוות אפשרי, בין כל דיני עונש, ואפילו אין בדבר עדות גמורה, אין עדים, אין התראה, בכל זאת הם דנים על פי מה ש על פי שיקול דעתם. ואם הוא עלם, כלומר אותו פושע הוא אדם שהוא אלים, חובטים בו על ידי עובדי כוח, אפילו על ידי עובדי כוכבים, ויש להם כוח לאותם לבתי הדין להפקיר ממונו ולאבדו, כפי מה שרואים לגדור פרצת הדור. ומוסיף משפט מאוד מאוד חשוב, וכל מעשיהם יהיו לשם שמיים. כלומר, נתנו עכשיו לבתי הדין, עוד לא הגענו לכנסת, אבל נתנו לבתי הדין כוח מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד מסוכן גם. כי אם כל אחד עכשיו, כל דיין או כל שופט יתחיל לעשות מה שהוא רוצה, ואין לו שום מערכת חוקים שהוא צריך לעמוד על פיה, והוא צריך לפסוק על פיה, אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, ואם הוא קם על רגל ימין בבוקר או על רגל שמאל, ולא נראה לו אותו הפרצוף של אותו נאשם, או אותו אדם שהוא כרגע מולו בבית משפט, לא נראה לו, אז הוא יגיד, לא נראה לי שאתה בסדר, מבחינתי אתה גנב, אתה פושע, אתה רצחת, אתה עשית את כל העבירות שאפשר, ואני אתן לך גם איזה עונש שאני רוצה, לפי הרצון שלי, לכן מאוד מאוד חשוב לזכור את המשפט הזה, כי זה גם משפט אני עכשיו רלוונטי אליכם, וכל מעשיהם של אותם דיינים יהיו לשם שמיים. כלומר, כל העניין של לעשות סייג לתורה, להוסיף על דברי תורה, כדי לשמור את העולם, כדי שהעולם לא יחרב, כי ירושלים חרבה בגלל שהעמידו רק על בית דיני תורה, הכל צריך להיות לשם שמיים, ולא לשם הוצאת אגרסיות והוצאת כעסים שיש לו, לאותו שופט ואותו דיין מהבית שלו, מאיפה שהוא לא מביא את זה, אלא הוא צריך כמובן שזה יהיה לשם שמיים. אנחנו רואים גם את זה ברמב״ם, מקור מספר 6. אסור לאדם לנהוג בשררה לציבור ובגסות רוח, אלא בענווה ויראה. זה כל משרה ציבורית, שזה כולל את כל המשרות. וכל פרנס המטיל אימה יתירה על הציבור שלו לשם שמיים, והוא מפחיד ונותן עונשים, שכמו שאמרנו, לפעמים לא כתובים אפילו בתורה, נענש ואינו רואה לו בן תלמיד חכם. והרי הוא אומר, זה הפסוק שהוא מביא על העניין הזה, והצווה את שופטיכם, זו עזרה לדיין שיסבול את הציבור. כדרך שנצטווה הדיין לנהוג במצווה זו, כך נצטוו הציבור, לנהוג כבוד בדיין. שנאמר, והצווה אתכם, זו עזרה לציבור שתהיה אימת הדיין עליהם. אז יש לנו פה כבוד שהציבור צריך לרכוש לדיין, אבל יש כבוד שהדיין צריך לרכוש לציבור, ומשפט המפתח, כמו שאמרנו קודם, כל מעשיהם...
אימת סרשי, אבל לא
אימת
יתרה.
מה? שמה?
הוא אומר פה, וכל פרנס המטיל אימה יתרה על הציבור שלא לשם שמיים נהנה.
אימה יתרה שלא לשם שמיים.
אימה שמיים, אבל לא אימה יתרה.
לא, יכול להיות גם אימה יתרה, כי לסכול מישהו על זה שהוא רחב על סוס בשבת, זה אימה יתרה, אבל זה למגדר מינטה. זה כדי לגדור את הדור, כי הדור כנראה הפרוץ בעבירה הזאת. ולכן החליט אותם דיינים בבית דין ההוא לסכול את אותו אדם. זה אימה מאוד יתרה להרוג מישהו סתם, למרות שהתורה לא מתירה את זה, אבל זה לשם שמיים, זה למגדר מילתא. עכשיו אנחנו רואים את ההגבלה של הדין הזה, ההמשך בעצם של השולחן ערוך במקור מספר 5, מופיע במקור מספר 7. מי יכול לעשות את זה, את אותם פסיקות שלא על פי דין תורה, בגלל שזה יכול להיות מאוד הרסני, אין לנו פה שום מערכת חוקים, אנחנו אומרים, אוקיי, התורה היא תורה במצב רגיל, במצב נורמלי, אנחנו מחוקקים ופוסקים על פי דיני התורה, מצד שני, באופן חריג, לפעמים אנחנו יכולים לעשות אחרת. מה הגבולות של העשייה האחרת הזאת? אין גבולות. אנחנו רואים שאפילו אפשר עונש מוות, להנהיג עונש מוות לפי שיקול דעתו של הדיין. אבל מגביל את זה באמת השולחן ערוך, ואומר, ודווקא גדול הדור, או טובי העיר שימחום בדין עליהם. וכן נוהגים במקום, אומר הרמה, וכן נוהגים בכל מקום שטובי העיר באיראן כבדין הגדול, מקים ועונשים בהפקרה מהפקר כפי המנהג. אף על פי שיש חולקים, וסביר עליה שאין כוח ביד טובי העיר באלה. רק להכריח הציבור במה שהמנהג מקדם, או שקיבלו עליהם מדעת כולם, אבל אינן רשאים לשנות דבר, במידה דאיקה רב חלאי ופסד עליי, או להפקיע ממון שלא מדעת כולם. מכל מקום, אומר הרמ"א, הולכים אחר מנהג העיר. וכל שכן אם קיבלו עליהם לכל דבר, כן נראה לי. עכשיו, פה כבר יש לנו פתח לחלק הבא, בעצם בחידוש של השיעור הזה, או בחידוש של הנושא הזה, כי עד כה דיברנו על דיינים, הכל נסגר, הכל מתחיל ונגמר בבית דין. ואומר פה, אומר פה השולחן ערוך, על פי הראשונים כמובן, דווקא גדול הדור, כלומר אני לוקח את גדול הדור, או את היום, נגיד ההקבלה שלו בבתי הדין, בית דין הגדול, כידוע יש בתי דין, אזורים, ועל גביהם יש את בית דין הגדול. או בהקבלה, נקרא לזה האזרחית שיש לנו את בית משפט העליון, ורק הוא יכול לגזור דברים שהם לא על פי דיני תורה. הסברנו למה רק הוא יכול לגזור. למה רק הוא יכול לגזור? בגלל שאם אנחנו נפתח את זה לכל שלושה דיינים, כל שלושה שופטים, אז יהיה אנדרלמוסי על הצד השני. אמנם אנחנו נוכל, יהיה יותר כוח ויותר כתפיים רחבות לאותם דיינים לא רק לפסוק על פי דיני תורה, אלא נראה להם שזה למגדר מילתא, ואז הם יפסקו על פי ראות עיניהם, מכל מקום, זה גם עשוי להיות לצד השני, לרועץ, בגלל שאותם דיינים לא רואים את כל התמונה, או בגלל שהם עדיין צעירים, או בגלל שהם עדיין הם רואים רק את הדלת אמות שלהם, אבל בית דין הגדול כביכול מרכז את כל הנתונים, רואה את כל הנתונים, אמורים לשבת שם הגדולים ביותר, הוותיקים ביותר, החכמים ביותר, וממילא שיקול דעת כזה רחב, רק בית דין הגדול יכול לעשות. עד כאן, הגיוני, אבל לא רלוונטי לכאורה לנושא שלנו. כותרת הנושא, כותרת השיעור הזה, תוקף החוקים של חוקי הכנסת. אז אנחנו מבינים שבאמת אפשר לחוקק חוקים, אפשר לתקן תקנות, אפשר לשפוט שלא בהכרח על פי דיני תורה, אבל אמרנו זה רק בבתי הדין, וגם בבתי הדין זה רק גדול הדור, או בית דין הגדול, או המקבילה שלו בכל דור ודור. אבל אנחנו מדברים לא רק שלא על גדולי הדור, אלא אנחנו גם לא מדברים על בתי הדין. אנחנו מדברים בכלל על אותם 120 חברי כנסת, ואותם כל מיני שלטונות מוניציפליים למיניהם, שבכל עיר ועיר יש להם את היכולות לפסוק או לחוקק תקנות עזר עירוניות, ונחזור לכנסת, אז בכנסת אפשר לחוקק את החוקים, וזה לא קשור לא לדיינים, לא לבתי דין. אבל שימו לב להמשך, ודווקא גדול הדור, או מה המקבילה של גדול הדור? היינו מצפים, איזה משהו בסדר גודל, אני יודע, מלך, נביא, משהו כזה. טובי העיר, שהם חום, אמנם בית דין עליהם. כלומר, צריך שבית דין יאשר את המינוי הזה של טובי העיר. מה זה בימינו טובי העיר, לכאורה? נכון, ואם אנחנו מסתכלים על עיר כמדינה, מה זה טובי העיר? הכנסת. כנסת ישראל בעצם... של הבית דין. נכון, אז יש... רגע, אבל לאט לאט, אנחנו מתקדמים. אבל קודם כל ראינו שיש לנו פתח להקבלה בין גדול הדור שיכול לפסוק, לחוקק חוקים בעניינים שהם מעבר לחוקים שהתורה מאפשרת לנו לפסוק בהם, למגדר מילתא כהוראת שעה, והמקבילה של גדול הדור זה, למרבה הפליאה הייתי אומר לכאורה, טובי העיר. כלומר, לקחנו את כל הדיינים בכל הארץ, את כל השופטים, אמרנו, תשמעו חבר'ה, אתם לא מספיק מבינים. אנחנו לא רוצים לתת לכם את כל הכוח בידיים שלכם, אז אנחנו ניתן את הכוח למי שמקביל לגדול הדור. מי זה יהיה? הכנסת. נכון? הכנסת.
למה מי
החליט
שטובי העיר זה כנסת?
אז מה זה לדעתך טובי העיר?
אולי גם אנשים צדיקים וחסידים
וטהורים ש... טובי העיר, טובי העיר בכל מקום ב...
אנשים טובים, אתה לא יכול להגיד שזוהבי הוא אישה טובה או שזחאלקה הוא איש טוב. כאילו זה נראה לי...
לא, טובי העיר הכוונה היא אותם שנבחרו. זה ביטוי שמופיע בפוסקים ובגמרא. זה אותם אנשים שנבחרו על ידי הציבור להיות נציגי העיר. הרי לא ייתכן שבכל מצב יכנסו את כל מדינת ישראל, או גם לא את כל העיר, גם לא את כל המושב. והכפר הכי קטן שיכול להיות, אי אפשר שכל החלטה תתקבל באספת כל העם. בלתי אפשרי. בסדר. לכן צריך לבחור את אותם טובי העיר. המינוח הזה, טובי העיר, זה מינוח שחוזר מהגמרא, מהמשנה, גמרא, ראשונים, אחרונים, כולם משמשים בביטוי הזה. היום הביטוי הזה השתנה לאותם נבחרי ציבור. יש גם נבחרי ציבור, אגב, שהם מקבלים החלטות לאו דווקא בכנסת, שהם אותם נציגי אוצר, נציגי משרד השיכון, נציגי משרד הבריאות, הם מקבלים החלטות כל יום, החלטות שהם בתוך החוקים, הם מפרשים את החוקים, הם מכינים את החוקים, בסוף חברי הכנסת הם פוליטיקאים, לא בכך מבינים עד הסוף את כל השלכה של כל חוק, בעניין הבריאות, בעניין רווחה, בעניין אוצר, בעניין כספים, לא כולם מבינים שם, צריך מישהו שמבין בנושאים האלה, שיבוא ויסביר לחברי הכנסת מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות. כלומר, צריך שיהיה איזשהו הסבר על החוקים. אז גם הם, אותם אנשים, הם גם סוג של טובי העיר. כלומר, כל אחד במקומו המקצועי, או הפוליטיקאים שהם בסוף מקבלי החלטות, הם טובי העיר. אז יוצא שיש לנו עוד בעיה, כמו שאתה אמרת באמת, עם זה שבית דין צריכים לקבוע את טובי העיר, אבל כבר אנחנו רואים שהנושא הזה של החקיקת חוקים מעבר למה שהתורה אומרת לנו לעשות, לא רק מתחיל ונגמר בתוך דלת האמות של בתי הדין, בתי המשפט, אלא גם עובר לטובי העיר. אני רק אומר במאמר מוסגר, כדי קצת להבין את העניין הזה, איך יכול להיות שדילגנו, כמו שאמרנו, על כל הדיינים, כל השופטים, אנשים חכמים, נבונים, ישרים, צדיקים, והעברנו את הסמכות לטובי העיר, שהם לאו דווקא אותם חכמים, נבונים, הם פשוט נבחרו על ידי הציבור, כמו שעוד מעט נראה שזה לאו דווקא בית דין, אלא גם על ידי הציבור. איך קפצנו, דילגנו על כל אותם אנשים, ואמרנו שהמקבילה של גדול הדור זה טובי העיר, אותם נבחרים, אותם חברי כנסת. מה, הם בהכרח הצדיקים ביותר, כמו שאמרנו, הם בהכרח הישרים ביותר? כנראה שלא. אלא מה אנחנו אומרים? שאותם טובי העיר הם בעצם המייצגים, במיוחד בימינו, שהשלטון ברוב המדינות המערביות הוא שלטון דמוקרטי, אז ממילא טובי העיר האלה מייצגים את כלל האוכלוסייה. כל אדם ביום הבחירות, יש אפילו יום שבתון, צריך ללכת, או ראוי שילך, או רצוי שילך לקלפי, ובוחר את נציגיו. וממילא, אותם נציגי ציבור, הן בעירייה, הן בכנסת, הן באותם גופים מקצועיים, שבסוף זה גם בחירה של הציבור בצורה עקיפה. אותם אנשים, אותם אוסף של אנשים שמחליטים ביחד את ההחלטות, הם נבחרי הציבור. הם כאילו כל הציבור כולו התכנס ביחד וקיבל את ההחלטות האלה. ממילא אנחנו מבינים איפה פה הפיקוח על כך שאותם אנשים לא יעשו ככל עלי הרוחם.
לכאור, בדרך ה...
למה לכאורה?
כי בפועל רואים שגם נבחרי ציבור לא עושים מה שהציבור.
יכול להיות שנבחרי ציבור לא עושים את מה שהציבור שלח אותם, אבל בשביל זה יש אנשים נוספים איתם שידאגו לזה שהם ימשכו אותם לכיוון הממוצע יותר. אז אלה מושכים מכאן ואלה מושכים מכאן, ובסוף ההחלטות אמורות להתקבל ברוב קולות, כמו שקורה היום, וברוב קולות, ובצורה מאוזנת ושקולה, וככה אנחנו משתמשים מצד אחד בכוח הגדול הזה שנקרא תקנת תקנות וחקיקת חוקים מעבר למה שהתורה, כי כמו שהרשב"א אומר, אם אנחנו נלך רק על פי דיני תורה, וכל שכן היום שאנחנו אפילו איננו סמוכים, אז גם חוקי התורה הם הצטמצמו ואנחנו לא יכולים לפסוק. אז ממילא העולם יחרב, ולא חרבה ירושלים, אלא בגלל שהעמידו את החוקים והדינים על פי דיני תורה בלבד, אז זה מצוין. רק היה לנו בעיה שהכוח הזה יכול להיות גם הרסני ויכול להיות לרועץ. הקשר הזה בין כל הנציגי הציבור שיושבים ביחד ומקבלים את ההחלטות, לכאורה זה מה שנותן את הכוח, את העוצמה הממוצעת, השקולה, ושלא תצא מפרופורציות ותהיה לנו לרועץ. ולכן, כמובן כל מה שאני אומר פה זה הסברים, זה מובא בפוסקים, רק אני מביא את זה בעל פה, בגלל שלא הבאנו פה את כל הדעות וכל השיטות, כי זה אמרתי נושא מאוד מאוד ארוך ומורכב גם. אז אני רק אומר שוב, טובי העיר מקבילים בפיקוח שיש, שאחד מפקח לשני, לאותו גדול הדור, אותם גדולי הדור שרואים את כל התמונה, הם כבר יושבים שנים רבות בבתי הדין, הם חכמים, הם מבוגרים יותר, שיקול דעת יותר, הם פחות קופצניים כאלה, שעל כל איזה מישהו שקצת מעצבן אותם, הם ישר גוזרים עליו גזר דין מוות, או איזה עונש היום לא רלוונטי גזר דין מוות, איזה עונש מאוד מאוד חמור. אז אותו פיקוח שיש אצל בידי גדולי הדור, יש גם, קיים גם אצל אותם טובי העיר, לכאורה מייצגים את כלל הציבור, וממילא ההחלטות שלהם, גם אם יהיו שלא על פי דין התורה, הם עדיין החלטות שקולות, וזה רצון השם, שבאמת, כמו שהרשב"א אומר, לא יכול להיות שכל הדינים כולם, לא יוצא מן הכלל, יהיו רק על פי דיני תורה, ולא יהיה את המעטפת החיצונית שרלוונטית לכל דור ודור וכל זמן וזמן. אז באמת, כמו שאמרנו כרגע, טובי העיר צריכים להתמנות על ידי בית דין שימחו מלאם. אני פחות רוצה רגע להיכנס להמשך דברי הרמ"א, שבאמת הוא מביא שיש מחלוקת, מה טובי העיר יכולים לעשות, מה טובי העיר לא יכולים לעשות. בסוף הוא אומר, מכל מקום הולכים אחר מנהג העיר. כלומר, אם מנהג העיר שאותם טובי העיר יכולים לתקן תקנות, גם תקנות חדשות, ממילא הולכים לפי מנהג העיר. כמובן, אם אנחנו לוקחים את זה לימינו, מנהג המדינה, מדינת ישראל, בכלל המדינות המערביות, שכמובן חקיקת חוקים היא תמיד, או לא תמיד, אבל חוקים חדשים, ולא רק אכיפה של, של חוקים ישנים, שזה בעצם אולי התפקיד שלכם, אבל תמיד החקיקה של חוק בהגדרה היא חוק ישן. אלא אם כן זה חוק שהפילו אותו והחזירו אותו, ועכשיו מחזירים אותו חזרה. אבל תמיד חוק הוא בא לחדש איזה משהו שלא ידענו עליו לפני זה, ואומר הרמ"א, מכל מקום הולכים אחר מנהג העיר. מקור מספר 8, אומר הרשב"א את החלק החסר לנו בתמונה לכאורה, שאמרנו עד כה צריך תובעי העיר שהמחום בית דין עליהם, ואם אין לנו בית דין שהמחום עליהם, ויש רק דמוקרטיה, והם נבחרו בקלפי אותם אנשים, ויש שם אולי אנשים שאני חושב שהם לא ראויים, ופלוני חושב שמי שאני בחרתי לא ראוי, וכמובן יש כידוע במדינת ישראל כמה תושבים שיש, הרבה מאוד חושבים שהם ראשי ממשלה, והם יודעים הכי טוב ויותר טוב, יש ראש ממשלה אחד ועוד 7 מיליון אזרחים שבטוחים שהם יודעים יותר טוב ממנו, אז לכאורה יש עם זה בעיה על פי מה שראינו בשולחן ערוך. אומר הרשב"א, שאלתם, כלומר, שאלה, הסכימו דעת הקהל, שימו לב, הסכימו הקהל, לא כתוב בית דין, לא כתוב שום דבר, למנות אותנו ברורים לבאר העבירות. כלומר, הסכימו אותם שהם יהיו הבוררים לבאר עבירות ולתקן תקנות בציבור, במרחב הציבורי של אותו מקום. וכן נשבענו לעשות כן. כן, זה דומה לשבועת אמונים שנשבעים, נגיד החברי כנסת, השרים. וכתוב בתיקוני ההסכמה, אותה הסכמה של אותם אנשים שנתמנו, כן? סוג של חוזה, אבל זה חוזה כזה ציבורי, גלוי לעין כל, שיהיה רשות בידינו משלטון המדינה, כן, כמובן שתמיד היה מעל את אותו שלטון של גויים, זה רק בתוך הקהילה המצומצמת של היהודים, לייסר ולאנוש בגוף וממון לפי ראות עינינו, ממש דינים שהם לאו דווקא על פי דיני תורה. שוב, לייסר ולאנוש בגוף ובממון שלא לפי ראות עינינו. כלומר, לאו דווקא על פי דיני תורה. מה עונה על זה הרשב"א? שוב אני מדגיש, לא כתוב פה שום דבר על בית דין שימחום עליהם. הרשב"א מבין שבית דין שימחום עליהם זה כאשר בעצם, אם נגיד את זה בשפה שלנו, אין את הדמוקרטיה. למה ככה? כי זה היה פחות נהוג בעבר ופחות סמכו על השיקול דעת של האנשים, ומי כן יצביע ומי לא יצביע ומאיזה גיל. בלגן שלם, לכן בית דין מחליט מי הם אותם טובי העיר, שהם יהיו עסקני ציבור, והם יחליטו את ההחלטות. אגב, בהרבה מאוד חסידויות, למשל, ככה זה קורה. אין החלטה של החלטה דמוקרטית, מי יהיה, לא מהאדמור, האדמור זה עוד סיפור בפני עצמו, לא מדובר פה על האדמור ועל הרבנים, מדובר פה על מי יהיה עסקני הציבור של אותה חסידות, או של אותו ציבור, מי מחליט, האדמור, האנשים מסביבו, הם מחליטים מי בעצם יהיו אותם טובי העיר של אותו ציבור. אז לכאורה, אומר הרשב"א, שבאמת, כאשר יש דעת הקהל שמסכימה לאותו מינוי, ממילא אנחנו אומרים שזה שווה ערך לפחות, אולי אפילו יותר טוב, שווה ערך לטובי העיר שהם חום בית דין עליהם. נקרא את התשובה של הרשב"א. מקור מספר 8, תשובה. דברים אלו נראים כפשוטים בעיניי, אומר ודאי שזה פשוט. מה פשוט? שאתם רשאים לעשות כפי מה שנראה בעיניכם, אפילו שלא על פי דיני תורה. שלא נאמרו אותם הדברים שאמרתם, אלא בבית דין שדנים על פי דיני תורה. כסנהדרין לא כיוצא בהם. כן, יש שם עוד בשאלה שם. הם אומרים, תראה, מה זה לא על פי דיני תורה? איך אנחנו יכולים לאנוש בגוף, בממון? זה לא על פי דיני תורה? תשובה, כל מה שנאמר לפי דיני תורה, זה רק לסנהדרין שדנים על פי דיני תורה. אבל אתם לא סנהדרין ואתם לא דנים על פי דיני תורה. אתם בעצם אותם אנשים שממונים לאכוף את הסדר הציבורי ולחוקק חוקים שיהיו רלוונטיים לא רק לאורך זמן ולאורך שנים, והתורה לא עתידה להשתנות ולא משתנה לעולם ולעולמי עולמים. אבל יש דברים שכן משתנים מעבר, בסביבה המסביב של התורה. כמו שהסברנו קודם, התוספת שעוזרת לתורה לשמור על חוקי העולם, לשמור על תקנת העולם. אבל מי שעומד על תיקוני מדינה אינו דן, כלומר תיקוני מדינה זה ממש חברי הכנסת. אינו דן על הדינים הכתובים בתורה ממש, אלא לפי מה שהוא צריך לעשות, כפי השעה, ברישיון הממשלה, כלומר כשהממשלה, אותו שלטון של גויים, נותנים לאותו ציבור לעשות את הגבולות גזרה שלו, מאיזה, מה העונשים שהוא יכול לתת, מה הדברים שהוא לא יכול לתת, על איזה חוקים מבחינתם הם מטילים, הם מטילים את האחריות רק על הממשלה ולא על אותו גוף מוניציפלי לעשות, זה הממשלה. אגב, בסוגריים אני אומר שבכנסת בימינו אין מי שמנחה אותה מעבר לזה, כלומר בעצם יכולים לעשות הכל. שאם לא כן, אף הם לא יכנסו בגוף ולא בממון, לפי שאין דנים דיני כנסות בבבל, ולא בדברים שאינם מצויים, כמו שראינו קודם, יש הרבה מאוד הגבלות, לא רק בדיני תורה, מחוץ לדיני תורה, אלא גם בתוך דיני תורה עצמם, יש הרבה מאוד דברים שאי אפשר לעשות, ואי אפשר לתקן, כנסות וכו'. לפי שאין אנו דנים עכשיו, אפילו בדיני הלוואות מדין תורה, זה בעינן אלוהים שהם המומחים, כן, זה פסוק שממנו לומדים, שהמילה אלוהים כאן זה בעצם דיינים, שהם המומחים, אבל בימינו אין סמוכים, ואנן אדיוטות אננו, אומר הרשב"א, אלא בשליחותי הוא כאבדינן, וכי אבדינן שליחותי הוא במילה דשכיחי, זה הגמרא שראינו קודם, כהודעות והלוואות, אבל במילה דלא שכיחי, כגון גזלות וחבלות, ושאר עבירות וכו'. בזה אנחנו לא דנים. אלא שבכל אלו הדברים אינם אלא בבית דין הנוהגים על פי תורה, כמו שהוא אמר לפני זה. כל שכן אתם, שעיקר ההסכמה לא הייתה אלא לעשות מה שיראה ביניכם. כל הסכמת הציבור הייתה שאתם עושים לפי השיקול דעת שלכם. אני שוב חוזר לימים שלנו. כל ההסכמה של הבחירות בכנסת היא שאותם נבחרי ציבור יעשו על פי שיקול דעתם. כלומר, הם לא בחרנו אותם כדי שידונו על פי דיני תורה. הם בכלל לא שופטים. הם מחוקקים. המחוקקים האלה שאת החוקים שהם קובעים, בעצם אתם אמורים בתפקידים השונים שלכם לאכוף, בעצם אותם מחוקקים נבחרו על דעת זה, על דעת זה שהם יעשו מה שנראה בעיניהם. והסברנו כבר, מה שנראה בעיניהם בסוף יצא טוב, אין 100%, אבל ברוב המקרים. למה? כי יש פיקוח של נציגות ציבור אחת על פני נציגות ציבור שנייה, וממילא מפקחים ציבור על ציבור, או נציגי ציבור על נציגי ציבור, ובסוף יצא משהו ממוצע שאמור להיות, אמור להיות שלם, ופחות אנשים אמורים להיות שלמים איתו, כי הם יודעים שבסוף אין אדם יוצא עם כל תאוותו בידו, אבל בסוף חלק מהדברים שהוא רצה התקבלו, וחלק לא התקבלו, כמו כל אדם בוגר שמבין שהוא לא יכול לקבל את כל מה שהוא רוצה בכל דבר, בעבודה, בזוגיות שלו, בחברים שלו. חלק מהדברים מתקבלים מה שהוא רוצה, וחלק מהדברים מתקבלים לא על פי דעתו. לכן הוא אומר להם, כל שכן אתם, שעיקר הסכמה לא הייתה אלא לעשות מה שיראה ביניכם, כמו שכתוב, באיגרת התקנה אשר אמרתם. וכן הדבר פשוט בינינו, בין כל המקומות שיש תקנה ביניהם על דברים אלו. כלומר, כאן אנחנו כבר ממש רואים את העניין שלשמו התכנסנו פה לשיעור הזה. חוקי הכנסת או המחוקקים שנבחרו, אותם נבחרי ציבור, אותם חברי כנסת, נבחרו כדי לחוקק חוקים, מכאן יוצא שלא רק שהם לא, אמנם לא ימחו בית דין עליהם, ועם אלה הם לכאורה לא אותם טובי העיר, אלא הם יותר מאותם טובי העיר. כי טובי העיר, כמו שהרשב"א אומר, שנבחרו בצורה, בבחירות דמוקרטיות, הם הטובי העיר הכי טובים שיכולים להיות. והסברנו למה הם טובים. כי הם מייצגים את כל הציבורים כולם. וממילא זה יותר טוב מאשר בית דין, אובייקטיבי וצדיק ככל שיהיה, בוחר את, ממנה את אותם עסקנים, את אותם אנשים שיחליטו, יקבלו את ההחלטות בשביל כל הקהילה. ולכן, לפי הרשב"א, הוא אומר, כמו שאני חוזר רגע להתחלה שלו, דברים אלו פשוטים בעיניי. פשוט, הוא אומר. הוא אומר, אני לא נכנס אפילו לתום מדי מקורות, כמו שהוא הראה בשוט הרשב"א הקודם שקראנו, יודעים מקורות לזה. הוא אומר, כשזה שאלה, הוא אומר, מה חשבתם? שאתם יכולים ללכת רק על פי דיני תורה? ודאי שצריך את המעטפת הנוספת כדי להעמיד עולם על תילו, והעולם יוכל לעמוד ולא להתפרק, כי אם הוא ילך רק על פי דיני תורה, הוא יחרב. עכשיו שימו לב מה הראש אומר, מה שוט הראש אומר, במקום מספר 9. יישאו רוב שלומים, הנעימים והתמימים והנחמדים והנחמדים, הפלטתם לשולני בדיני נפשות. כן, הראש אני מזכיר, אחד מהראשונים, כבר דיני נפשות על פי דיני תורה פסקו מזמן, גם בזמן שלו, ואין דיני נפשות, אז מה הם שאלו אותו? כי בכל הארצות ששמעתי עליהם אין דנים דיני נפשות. לולא פה בארץ ספרד, ותמדתי מאוד בבואי הלום, כן, הוא הגיע לספרד, איך היו דנים דיני נפשות ולא סנהדרין? איך אפשר לדון דבר כזה? ואמרו לי, כי הוא מנה דמלכה, כלומר, יש לנו אישור מהמלך. נו, שוין, יש אישור מהמלך. אז מה? אז מה אם יש אישור מהמלך? ממתי המלך מחליט על דיני נפשות? הרי לכאורה, זה אמור להיות רק על פי דיני תורה.
זה אישור או שזה יותר כמו חוק?
כוח, נותן לו כוח. כוח, כוח, אישור, זה טוב.
לא, כי למה זה מושפט?
חוק, נכון, זה לא סותר, זה גם חוק.
אז יש לנו עניין של גזירת מלכות, שזה, אתה יכול גם לסנדרין, שתקנו את זה שבזמן שסנדרין, לדוגמה, לא יכולים לאכול סנדרין, אבל יש, נתנו תוקף לבית, נצחות את המושג...
דינה דמלכות, הדינה.
גם, יש לנו מושג יותר מדודק, אבל...
תקנות הקהל. אנחנו, זה הנושא שלנו, נכון? לא הבאתי פה את הסוגיות האלה, כי אמרתי, זה קצר המסתם מהסתרע. בכל אופן, אז יש, אמרו שיש אישור מהמלך, המלך שוב, אותו מלך גוי, וגם העדה שופטים להציל, כי כמה דמים היו נשפחים יותר אם היינו דנים על ידי הערבים. כלומר, אם היינו דנים בבית דין של...
אין לאדם זכות להרוג רק כדי שלא שם המלך ישפוט ויעבו עשר. אז אני מעדיף להרוג אחד פעם מחודש כדי...
לא, לא, הוא אומר שאותו, מי שבבית דין של ישראל הורגים, ודאי הרגו אותו שם. אבל כיוון שהם רואים שיש אכיפה... בדיני ישראל, כמו שהם רוצים, אותם גויים, ממילא, בדיוק, הם אומרים, בסדר, אז אתם, כן, אבל מי שדנו אותו למיטה בדיני ישראל, ודאי דנים אותו לזה, לא שהקריבו אותו על המזבח בשביל שכל השאר ינצלו, בסדר? הרבה יותר ממיתים, כולל את אותו אדם שאנחנו ממיתים. כן, כולל אותו אדם.
השאלה היא כזאת, האם אותו אדם שהרגו אותו, ודאי שאותו אדם שהרגו אותו, אם הוא שולחים אותו לבית דין של המלכות, הם הורגים אותו. השאלה אם אותו אדם שהרגו אותו, אם לא היה את כל העניין של המלכות, אם היה נהרג. זאת אומרת, האם...
בסדר, אז זה בעצם הדיון. זה השאלה שהראש מתחבט בה. ונחתיה, מה אומר בעצם הראש להלכה למעשה? ונחתיה להם כמנהגם, אבל מעולם לא הסכמתי מהם על עיבוד נפש. אמנם אני רואה שדעת כולכם מסכמת לבאר זה הרע מקרבכם. כלומר, הראש לא מפחד, הוא לא אחד מגדולי הראשונים, הוא לא אומר, טוב, זה מה שהדין, לא נעים לי מכם, אתם כבר נוהגים ככה הרבה שנים, אז נניח לכם. במיוחד שמדובר פה על דיני נפשות, לא מדובר פה על, טוב, בואו נעביר 100 שקל על פי המנהג שלכם בין פלוני לאלמוני ונסיים את הסיפור. זה לא מדובר על דיני נפשות. על זה אומר הראש, יוצא מדבריו, שלפחות בהסכמה שבשתיקה, הראש אומר שמותר אפילו לדון דיני נפשות, כמו שראינו כבר קודם, על פי אותם, על פי אותו הור מנה דמלכה, על פי אותם חוקי הכנסת, וזה הפתח, אחד הפתחים, לעונש מוות. כיום, לא, ודאי שהוא לא אומר את זה לכתחילה. לא אומר לכתחילה, אבל...
אני לא אסתיר אותם מנהגם, כי הוא כבר מנהג.
נכון, אבל כיום בימינו זה מאוד רלוונטי, בגלל שאין דיני נפשות, אנחנו רואים איכן מגיע כוח של אותם נבחרי ציבור לחוקק חוקים שלא כדיני תורה. אפילו... לפעמים, או בשעת הדחק, או בדיעבד, אפילו בדיני נפשות, שזה הדינים החמורים ביותר שיש לנו בתורת ישראל. אומר החתם סופר, מאיזה כוח בכלל יש לנו את הזכות להגיד את הדבר הזה? הרי לכאורה אמרנו, יש דיני תורה, אנחנו מחליטים, התורה צריכה הרחבה. מה זה התורה צריכה הרחבה? מה, התורה לא מספיקה? מאיזה כוח, איזה כוח אנחנו נותנים לאותם הרחבות מעבר לתורה, שהן רלוונטיות רק לדור הזה, או רק... לזמן הספציפי הזה, וממילא איזה תוקף הלכתי יש לחוקי הכנסת בימינו. על כל פנים בהנח תינן, כל שישראל ונשיאי העדה או אפילו אחד משני אלו, כלומר או ישראל או נשיאי העדה, נשיאי העדה נגיד זה הרבנים, אבל ישראל הכוונה היא נציגי הציבור, כן? שמייצגים את עם ישראל, אפילו אחד משני אלו מסכימים ומחרימים, כלומר נגיד לוקחים כסף מפלוני, מעבירים אותו לאלמוני, הרי זה מוחרם מן התורה וחייב מיתה מן התורה. אתה נותן כנס לאיזה יהודי מסוים, זה מוחרם מן התורה. כלומר, הכנס הזה עובר, לא יודע, למדינת ישראל, ומכוח מה אתה עושה את זה? זה לא כתוב בתורה שצריך לתת לו כנס הזה שהוא עבר את המהירות המותרת, לא כתוב שצריך לקחת אותו, לתת לו כנס על חריגות בנייה, לתת לו כנס על עוד 1,001 דברים שהוא עושה, אומר שזה הכל... הכל מהתורה. ועל כן, אחר שהסכימו ישראל ואמרו ליהושע, והוא הדין לכל מלך, כל איש אשר ימרה את פיך, לכל אשר תצוונו יומת הרי החרימו כל עובר על מצוות מלך ישראל אפילו אינו משבט יהודה. כלומר, זה לא דין מלך ברמה הפשוטה של מלך ישראל, שצריך להיות בן דוד וכו' וכו' וכו', אלא מדובר פה על כל מלך, כלומר כל ישות שלטונית, שהפוסקים דנים בזה הרבה, ואומרים שזה לא רק מלך אחד שיושב בראש, שהוא לאו דווקא משבט יהודה, אלא גם כל שלטון, כלומר, גם השלטון שלנו היום במדינת ישראל, כיוון שעם ישראל בעצם מכבד את החוק, ועם ישראל מקבל על עצמו בכל 4 שנים, לפעמים אפילו פחות, את הכנסת מחדש ובוחר, ובוחר את נבחריו מחדש, ממילא הוא נותן תוקף, עם ישראל נותן תוקף, ואומר במילים שלו, במעשים, לא רק במילים, את המשפט הזה שאמרו ליהושע, כל אשר ימרה את פיך, לכל אשר תצוונו יומת. אז כמובן, אנחנו לא אומרים יומת, אנחנו אומרים, כל מי שיעבור את המהירות המותרת, יקבל כנס XYZ, והכנס הזה, מי שגובה אותו, שזה בין השאר אתם, הוא גובה את הכנס, לא גובה את הכנס, נותן את הכנס, הוא בעצם נותן את זה על פי דיני תורה. לא רק איזה תקנות ציבור שחזל ראו שכמו שהרשב"א אומר, העולם לא יכול להתקיים, אז אין ברירה, אז מוסיפים עוד דברים משיקול דעת של חזל. לא, אומר, יש איזה כוח, כיוון שזה... מה?
זה מה שהוא אומר, לא,
העונשים עצמם,
מה העבירות? העונשים עצמם, נגיד, לגבות את הבן אדם
הכלב, נו, אז זה גם, לא על פי דיני תורה. זה כבר הרענו כבר.
זה היה לך סמך הלכתי, מידי ממקום אחר, להגיד לך שגם מה שאתה עושה, יש לו
איזה סמך מהתורה. נכון, מה שנעשה על פי חוקי הכנסת, גם החוקים וגם מה שבעצם האכיפה של החוקים, העונשים, הכל זה מכוח הסכמת הציבור, ואמרנו קודם, כמו שהסברתי את זה קודם, המחום בית דין עליהם של טובי העיר זה רק ברירת מחדל שאין לי את הדמוקרטיה, אבל כאשר יש לי את הדמוקרטיה, שכל עם ישראל קיבל על עצמו ואמר את המשפט הזה, בצורה זו או אחרת, כל אשר ימרה את פיך יומת, או כל אשר מי שלא יקיים את החוקים האלה של חוקי מדינת ישראל, ממילא יקבל כנס, כל חוק והעונש שלו, לפי מה שכתוב בספר החוקים, אבל כיוון שאנחנו בעצם ההצבעה בקלפי אומרים שאנחנו מקבלים על עצמנו את כל חוקי מדינת ישראל, ואת כל מה שחוקקו עכשיו ב4 שנים הקרובות, ממילא זה מחייב אותנו מדיני תורה. ככה אומר החתם סופר. מקום מספר 11, שזה לבוא לנושא הזה מכיוון אחר או מגמרה אחרת. ורשאים בני העיר להתנות על המידות ועל השערים ועל שכר הפועלים ועשי על קיצתם. לעשי על קיצתם זה אפילו כנגד דיני תורה, נוגד אם התורה קבעה שצריך על דבר מסוים לתת כנס של 100 שקל, אתה יכול לקבוע על ידי הסכמת כל הציבור, או על ידי, נגיד, בכל מדינת ישראל, לא רק בעיר, אלא הסכמת כל המדינה, לקבוע שהכנס יהיה 200 שקל. כי בעצם, מה זה, מה, 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 מה עומד מאחורי זה? הרי אנחנו, כאילו, הציבור מסכים, והציבור אומר, אני אומר, 100 שקל האלה אני מוכן לתת, הרי מותר לך לתת במתנה 200 שקל? כן? אז נתת פה במתנה. ברור שכשבא לך השוטר ואומר לך, תשמע, תן 200 שקל כנס שעברת על עבירה, על חוק זה ואחר, כי פתאום אתה לא רוצה לשלם שום דבר. אבל זה, ודאי שזה לא רציני האמירה הזאת, אלא עצם זה שאתה מסכים על חוקי מדינת ישראל, בזה שאתה מצביע, בזה שרוב מדינת ישראל מצביע, בזה שמדינת ישראל באופן כללי מקבלת את החוקים, מתוקף זה שאזרחי מדינת ישראל מבינה שאם לא היה לנו פה את החוקים, אז איש את רעהו חיים בלעו, וממילא הקבלה הזאת היא נותנת את הכוח, הקבלה הכללית הזאת שכל הציבור מקבל, נותנת את הכוח לכם ולמחוקקים, חברי הכנסת, לקיים את החוק ולאכוף אותו. מכוח ההסכמה הזאת של הציבור, אומר הריבש בעניין זה, הקהל הסכימו לעשות גדר בתקנה שלא יהיה רשות ביד שום אדם לקדש שום אישה, כי אם בידיעת נאמני הקהל ובפניהם, ובפני השרה, כן, תקנה מסוימת של חתונה רק בפני השרה ובפני נאמני הקהל. ואם שמה יעבור ויקדש שלא כנזכר, שיהיו קידושים נפקעים ובטלים. ומעטה ובאותו זמן מפקירים הקהל כסף או שווה כסף שיקדש בו, שיהיה מופקר ומבוטל, והקידושים יהיו מופקעים. והאישה היא תוכל להינשא מבלי שום גט, אפילו גט מספק לא תצטרך, ונסתפקתם, נסתפקת. עם כוח ביד הקהל להפקיר ממון אחרים. ההסתפקות פה הסתפקות מאוד מאוד רצינית. הסכמנו להפקיע קידושין. כלומר, האם ההסכמה שלנו יכולה להיות לא רק בענייני ממונות, אלא גם בהשלכות של קידושין וגיטין. כלומר, אותה אישה, אותו זוג שהתחתן שלא על פי דיני תורה, היה שני עדים, היה כל מה שצריך, היה טבעת, היה הכל, אבל לא היה עם עשרה ולא היה עם נאמני הקהל, שהם בעצם החליטו שבלי זה אין קידושין. האם התנאי הזה גם כן תופס עד כדי כך? תשובה, יכולים בני העיר לעשות בהם תקנות וגדרים והסכמות ויקנוס העובר עליהם מדין תורה, דגרסינה ובבטרה, ורשאים בני העיר להתנות על המידות ועל השערים ועל שכר הפועלים ולעשי על קיצותם, ופירש רשי זיכרונו לברכה, לקנוס העובר על קיצת דבריהם ולעשיו ממידת דין תורה, כמו שהסברתי, נגיד על 100 שקל לתת 200 שקל. ולא זו בלבד אמרו, אלא אף בכל עניין שיראה ביניהם לתקן ויקנוס העובר הרשות בידם. ואם בדבר איסור, כך כל שכן בעניין ממון, כגון הכנסות שהסכימו בתקנותיהם, שיש לנו לומר שקיבלו מלאם, כשבאו לדור שם בעיר ההיא. כל אדם שבא לדור בעיר הזאת או במדינת ישראל, מבין שזה, הוא בא על דעת לקיים את כל החוקים. והרי הם כבני העיר ובכלל תקנותיהם, כלומר הוא לא יכול להגיד אני תייר פה, אני לא רוצה לקבל את חוקים של המדינה, לא לרעה ולא לטובה. אין דבר כזה, הוא נכלל כחלק מאזרחי מדינת ישראל, וגם תייר שבא, שנכנס למדינת ישראל, ויש עליו חותמת דרכון של מדינת ישראל, מחויב בחוקי מדינת ישראל. ולפי זה עלה בידינו שהקהל יכולים לקנוס בתקנותיהם כפי אשר ייראה. ולא קרה שמידי אמרינן דהן דנים דיני כנסות בבבל. שהדבר שהסכימו עליו בני העיר, הרי כאילו קיבלו כל אחד על עצמו ונתחייבו בו. וכו' וכו' וכו'. בעצם יוצא שוב את אותו עניין. ההסכמה של הציבור, שהוא בוחר את נבחריו בימינו, בוחר את חברי הכנסת, היא נותנת תוקף לדברים מאוד מאוד קיצוניים, אפילו מעיקר הדין, אומר הריבש, להפקעת קידושין. כלומר, שקידושין היו על פי דין התורה, בכל זאת, כיוון שהם לא היו על פי הסכמת הקהל ועל פי התנאים שהם אתנו, והתנאי ברור וכתוב וחתום וכולם מבינים את תוקף התנאי הזה, הקידושין לא חלים בכלל. כמובן שלהלכה אנחנו לא נוקטים ככה, וגם הריבש אומר שאני אומר את זה רק עם עוד תלמידי חכמים גדולים יסכימו איתי, בוודאי שאנחנו לא מפקיעים קידושין בגלל הסכמה של קהל, אבל אנחנו רואים עד היכן מגיע תוקף של הסכמת הקהל, שמתוכם בעצם אנחנו מכירים בחוקי הכנסת. באמת אומר השולחן ערוך, רשאים בני העיר לקוץ להם, שר, לכל דבר שירצו, ולהתנות ביניהם שכל מי שיעבור, קונסים אותו כך וכך. רשאים בעלי אומנות, לעשות תקנות בעניין מלאכתם, כגון לפסוק ביניהם שלא יעשה אחד ביום שיעשה חברו וכיוצא בזה, וכל מי שיעבור על התנאי יענשו אותו כך וכך. אומר הרמ"א, ועד בני אומנות יכולים לתקן תקנות ביניהם תקנות, היינו כולם ביחד, אבל שניים ושלושה מהם לא מעניק, כלומר צריך את כולם. ודאי שבענייני ציבור יש את כולם, אמרנו נציגי הכנסת זה נציגים של כולם. במה דברים אומרים במדינה שאין בה חכם חשוב ממונה על הציבור, אבל אם ישנו, אין התנאי שלהם או של כל בני העיר מועיל כלום. ואין יכולים לאנוש ולהפסיד למי שלא קיים התנאי, אלא אם כן עשו מידת החכם. גם מי הוא, אם לא יכפסד לאחרים, יכולים לתקן ביניהם מה שירצו. שוב חוזר לנו העניין של ההסכמה של הם חום בדין עליהם, או לחילופין הסכמת האדם החשוב. כלומר גם כאן הגמרא אומרת את זה, וגם השולחן ערוך פוסק שצריך הסכמת בית דין חשוב. באמת, יש לנו תשובה של רבי עובדיה הדיה, בעל שו"ת ישכיל עבדי, שהוא אומר, לכאורה היום אין תוקף לחוקי הכנסת, בגלל שאין הסכמת אדם חשוב על כל חוק. אבל הוא מתרץ את זה ככה, הוא אומר שברגע שאותם חכמים, אותם רבנים הולכים להצביע, בעצם הם נותנים, אבל הם מבינים שברגע שהם מצביעים, לא כל מה שהם ירצו יתקבל. והם מבינים שזה, וממילא... מה? הם נותנים הסכמה, כן, לכל מה שיחקק. נכון, שאם זה כנגד דיני תורה, וזה חשוב לציין את זה פה על כל השיעור, אם החוקים האלה והסייגים הם כנגד דברי תורה, ולעקור דברי תורה, וכנגד היהדות, וכו' וכו' וכו', ודאי שלחוקים האלה אין יכולת אחיזה, ואני לא נכנס עכשיו... מה? לא נכנס לזה, כי זה נושא ארוך שצריך לדון בו, אבל כל מה שאמרנו עכשיו, זה כאשר המגמה היא לעשות סייג לתורה. עכשיו, גם אם מי שמחוקק את החוק לא בא כדי לעשות סייג לתורה, הוא בכלל אדם חילוני, התורה לא מעניינת אותו, אבל אנחנו רואים את זה כמו שהרשב"א אמר, לתקן עולם, תיקון העולם, ברגע שאדם מחוקק את החוק לתקן את העולם, ממילא זה לעשות סייג לתורה ולעזור לתורה. אז אדם חשוב, מבין, אדם בוגר, לא רק אדם חשוב, כל אדם בוגר מבין שכשהוא מצביע בקלפי לא כל מה שהוא ירצה יתקבל, אלא אם הוא בדעת הרוב, אז הרוב הדברים שהוא ירצה יתקבלו, ואם הוא בדעת המיעוט, אז רק מיעוט מהדברים שהוא ירצה יתקבלו. וחלק מזה שהוא מצביע, אומר הרב עובדיה הדיה, זה אותו אדם חשוב שנותן חשיבות למהלך כולו של ההצבעה, וממילא נותן חשיבות לבחירות, וממילא נותן חשיבות לאותם נבחרי הציבור, וממילא לחוקים, וממילא בחוקים האלה יש הסכמה של בני העיר, וממילא יש גם אדם חשוב, כן. אבל יש לו, לא, אבל יש לו, גם אופוזיציה. זהו, זה לא, זה הסתכלות לא בוגרת.
הוא נותן להם את הכוח, אבל הוא לא נותן להם את הכוח, הוא נותן את הכוח לפודד שלהם.
לפודד שלהם.
הוא מבין שהוא יכול להצביע, הוא יכול לא להצביע ולהגיד עד שלא יקבלו את מי שאני רוצה, אני לא זה. אבל כיוון...
זה קצרת, שנייה.
תן לי שנייה לגמגן, תן לו לדבר.
בוא נעשה את זה בצורה של הקהילות שהיו בחוץ לארץ. אם יש לנו פה קבוצה של טובי העיר, ורב העיר, או גדול הדור, או מי שלא יהיה, יוצא חוצץ נגדם, אף אחד לא יגיד כאילו, אבל היו פה בחירות, והוא השתתף גם בבחירות, והוא יצא חוצץ נגדם, אז הוא נותן את הכוח בחירות לבחירות.
בקהילות בחוץ לארץ לא היה בחירות, זה היה אותו חכם חשוב, היה צריך לתת, לאשר את המינוי שלהם שהתמנו בצורה לא ברורה. אז אין להם תוקף. אז אומר הרב עובדיה דיין, ברגע שהוא נותן, צריך להסתכל בהסתכלות בוגרת. לא, אדם מבין ש, כמו שאמרתי קודם, אדם לא יקבל את כל תאוותו בידו, לא יצא עם כל תאוותו בידו, כי זה מדינה דמוקרטית, זה כמות אדירה של אנשים בלי עין הרע, במדינת ישראל, לא בכל מדינה אחרת, כן? והוא מבין שלפעמים הדעה שלו תהיה בדעת מיעוט. וזה חלק מהעניין. ואם הוא אומר, אני נגד החוקים, אני נגד מדינת ישראל, אני...
זה לא אני נגד החוקים. יושב, יש מצע של מפלגה, שבמצע של מפלגה לצורך העניין אומרים להתיר את הקנביס, אומרים להתיר את הסמים הקלים, להתיר. מגיעים לממשלה והם לא עושים את זה. השוטר, הוא אוכף את זה עכשיו, שבן אדם שמשתמש בסמים קלים, אוכף את זה נגדו, למרות שרוב העם בחר במפלגה שאומרת כן לאשר את זה. אבל הם לא עשו את זה.
אז בסדר. אבל הוא מבין, שוב, זה הסתכלות בוגרת. הוא מבין שאותה מפלגה לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. זה בדיוק האיזונים שיש, כדי ש...
אם אפשר לתת כוח לכנסת, בכוח כזה שהוא חזק, שיהיה... אתה אומר אותו
אחרי זה תוכלו להמשיך להתווכח על הנושא הזה עוד הרבה, יש כמובן עוד הרבה מה להוסיף. שעה שלמה להתווכח. הלכות מדינה לציץ אליעזר, עוסק ממש בנושא שלנו, הלכה למעשה, לא רק סברות שאנחנו מדמים מילטה למילטה, ממה שהיה בגלות ומה שהיה בתקנות הקהל, אלא ממש מדבר על הכנסת. ואם כוח כזה היה לראשי הקהילות בגולה, ושהיו רק נבחרי קהילה אחת, על אחת כמה וכמה, שישנו הסמכות המלאה לנבחרי עם כולו, כאן בארצנו, בהתאספם יחד במושב הכנסת, רואים, קורא לילד בשמו, מושב הכנסת שלהם, להיוועץ על הדרך אשר ילכו בה לטובת העם והמדינה, לחוקק ולתקן תקנות מועילות למדינה שאינה מנוגדות לדברי תורה והצעות דיני המדינה שיוכרעו על ידי הרוב, כן, שיטות דמוקרטיים, הם היקומו ויקבעו לחוקי העם.
עד כאן. מנוגדות, אבל
שאינה מנוגדות לחוקי התורה. ודאי.
הוא בדיוק ההפך,
הוא על פי הרוב.
לא, הכנסת, כל דבר שהכנסת מחוקקת זה כנגד דיני התורה. אז יש דברים חריגים מאוד שעל כל דבר צריך לדון לגופו. לא, אמרנו, יש דברים שהם לעזור לתורה, למרות שלא כתוב את זה בתורה, והם לא מנוגדים לתורה. וזה רוב התקנות של הכנסת, שאתם מוכפים.